יש לפניכם לקט של מקורות ראשון, ואחרי שנסיים אותו יש גם לקט של מקורות שני שאני אחלק לכם. בשיעור אנחנו כמעט ולא נתבונן במקורות, אני אדבר בעל פה, אבל אני מאוד מאוד מבקש שאנשים ילמדו בסדרים את המקורות, להכיר אותם בתוכו, כי יש חשיבות גדולה להיכרות של המקורות בתוכו. נתחיל קודם להזכיר את הרמב״ם במורה נבוכים, שפורס לפנינו חמש שיטות ביחס להשגחה. לא חמש שיטות בקודש, אלא חמש שיטות במחשבה האנושית כפי שרווחה בזמנו של הרמב״ם. אני מביא את זה כי זה, אני חושב זה גם מאפיין היום זרמי מחשבה שונים. הדעה הראשון היא כמובן דעת אפיקור, בסוף שנקרא אפיקור, הולכים בשיטתו נקראים אפיקורסים. אמר נבל בליבו אין אלוהים, כלומר הכל זה מקרה, במקרה זה קורה ככה ובמקרה זה קורה ככה, וכתוצאה מצירוף מקרים מתפתח הדבר הזה, וכתוצאה מאיזושהי מוטציה מקרית התפתח הדבר הזה. הכל בעולם הוא אוסף של מקרים שיכול להוביל את העולם לכאן, יכול להוביל את העולם לכאן, וכל מה שיש לפנינו זה הכל אפשרויות שאחת מהן תתממש באופן מקרי לחלוטין. לא צריך להתווכח נגדו, אריסטו כבר עשה את העבודה בשבילנו, אמר איזה טיפשות, איזה אבילות להסתכל על עולם כל כך מסודר, כל כך יפה, כל כך שיטתי, כל כך שיש בו הרבה חוכמה, ולומר הכל מקרה. אריסטו הוא, כן, שכתב את ספרו פיזיקה, בגלל זה אתם סובלים כל כך הרבה בבגרויות, בגלל זה התחיל מהספר פיזיקה שכתב אריסטו. הפיזיקה אומנם השתנתה מאריסטו ועד היום, אבל הביטוי נשאר. שם הוא מתאר את המציאות ככפופה לחוקים, לעקרונות שהוא קורא להם עקרונות החוכמה האלוקית. אל תיבהלו, אריסטו לא מאמין בהשם, אבל למה שאריסטו קורא אלוהים זה לאותה תבונה אינסופית שבוודאי עומדת בעומק המציאות. אריסטו הוא זה שמסכים למשל המפורסם של רבינו בחיי הספרדי בספר חובות הלבבות. אתם מכירים את המשל הזה? נדמה לי שכבר פעם אחת הזכרתי אותו. אם אדם יפיל כסת דיו בטעות על בריסטול לבן, בדרך כלל הדיו יתפזר במין קווים משונים, אבל יש מי שטוען שאם תזרוק את הצנצנת דיו מאות ואלפי פעמים, אז עלול להיות שפעם במקרה הפסים האלה של השחור שמתפזרים בבריסטול הם יצרו צורה של אות למשל, ואם תזרוק את זה מספיק פעמים, אז יכול להיות שבמקרה פעם במיליון פעמים, אז הפסים האלה ייצרו צורה של כמה אותיות, אולי אפילו שיתלכדו למילה. ואם תיקח את הכסף דיו הזה ובמקום לזרוק אותה אתה תזרוק אותה באופן וירטואלי על ידי מחשב שנותן לך את התוצאה באופן מקרי, כי אתה לא יכול לזרוק כסף דיו כל כך הרבה פעמים, תזרוק אותה נגיד מיליארד פעמים, אז יכול להיות שפעם אחת במקרה השבילי דיו האלה יעשו צורה של אותיות שיתחברו למילים, שיתחברו למשפטים, ויהיה כתוב על הברשתול שיר יפה. זו שטות. אם תרצו, להשתמש בתורת ההסתברות המתמטית, סיכויי ההסתברות שדבר כזה יתרחש הוא אפס. ובלשונו של אריסטו, אין חוכמה בלא חכם. כלומר, מה זאת אומרת זה יקרה במקרה ישיר? שיר הוא תמיד פרי רוחו של משורר. אין דבר כזה שבמקרה נוצר שיר. העולם הזה הוא שיר. העולם הזה יש בו כל כך הרבה סדר, שיטתיות, היגיון, חוכמה, שכל מי שמתבונן בעולם ורואה את הפלא הזה מוכרח להודות שיש תבונה שאריסטו קורא לה התבונה האלוקית האינסופית. היא קדומה, זה כבר סוגיה אחרת שלא נדבר עליה. הוא לא מאמין בבריאה, זה משמעויות אחרות, אנחנו לא נדבר על זה. אבל לדעת אריסטו, המושג השגחה פירושו של דבר יש סדר, יש חוקים, יש השגחה על המין. כלומר, המציאות כולה היא בנויה כך שהמינים יתקדמו ויתפתחו. אין השגחה פרטית. כלומר, גלי הים הם יכולים פעם אחת באופן מקרי להטביע ספינה של שודדים, ופעם שנייה להטביע ספינה של עולי רגל יהודים צדיקים שנסעו מספרד לארץ ישראל עלות לרגל וטבעו בים. אין הבדל. אריה יכול פעם אחת לטרוף חתול כי זה מה שהזדמן לפניו, פעם שנייה במקרה הוא יטרוף נביא כי זה מה שהזדמן לפניו. ואין השגחה פרטית. יש השגחה כללית שלאריות יהיה אוכל ושהנביאים יתקיימו בעולם, או נגיד בני אדם יתקיימו בעולם. כלומר, יש השגחה למין. אריסטו קורא להשגחה למין לעובדה שהמציאות כן כפופה לאיזשהם סדרים ששומרים עליה, שמגינים עליה, שמבטיחים את קיומה. דעה שלישית היא דעתם של המוסלמים, של פילוסופים מוסלמים, לא משנה, יש מותזליה ומותקלמיה, אתם כל כך לא תזכרו את השמות, גם אני לא זוכר טוב, אז זה לא חשוב, אבל יש קאט של פילוסופים מוסלמים שאומרת הכל גזור מידי אלוהים. גם מה שאדם עושה זה מכוח אלוהים. כל עלה שנופל מהעץ זה גזירת אלוהים. כל עכבר שנטרף על ידי חתול זה גזירת אלוהים. כל תנועה שאדם מזיז את היד שלו, כמו זו שעשיתי לכם עכשיו עם החיוך השפוך על פניי, גם זו גזירת אלוהים, ואני מוכרח לעשות אותה כאילו אם גזר לי לעשות ככה עכשיו. יש השגחה טוטלית, כללית ופרטית על הכל, על האדם, על הצומח, על החי, הכל מת אלוהים. טוב, אתם מבינים שדעה כזאת אומרת שאין בחירה חופשית. אם אלה אדם יכול לעשות את כל מעשה הנבלה שבעולם ולהגיד שזה נגזר עליו מעת האל. חלק מהאופי המוסלמי זה הבריחה מאחריות. משהו עמוק. לא מקבל אחריות על החיים. זה הכל מן אללה. דיברתי עם איזו אישיות בחירה בצבא, על המצב. אומר לי, הבעיה העיקרית, הוא אומר, לקחת פעם ג'לה ביד? אומר ככה,
אין לי מי לדבר.
המנטליות הזאת של לקחת אחריות על המציאות, לקבל החלטות, להוביל את המציאות ממקום א' למקום ב', אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים להוביל מהלך כזה אצלם.
מיללה,
לא עושה ככה, לא עושה ככה,
מיללה.
טוב, יש כת פילוסופים מוסלמים יותר מתקדמת, הכת הרביעית, שאומנם גם היא אומרת הכל מן אללה, אבל אללה נתן רשות לבן אדם לבחור בחירה חופשית. זה כבר התקדמות מאוד חשובה. יש לאדם בחירה חופשית, אבל שימו לב, זה לא משפיע על ההחלטות של בורא עולם. מה? בגלל שאדם צדיק אז האלוהים צריך לעשות טוב? בגלל שאדם רשע אז הוא מכריח את האלוהים עכשיו לעשות עונש? לא. אלוהים הוא חכם, אני משתמש במילה אי, כי זה כמובן אלוהים אחרים במובן שאנחנו עכשיו מדברים עליו. הוא חכם, הוא יודע את הכל, הוא מחליט מה לעשות גם על העלה וגם על העכבר וגם על האדם, ובתוך כל ההחלטות שלו הוא גם נותן לאדם קצת לשחק, לעשות טוב ולהביא לעצמו טוב, לעשות רע ולהביא על עצמו רע. אבל זה איזשהו משחק כזה, חופש כזה שהאל נותן לבן אדם. בסופו של דבר הוא יודע הכל, הוא מחליט הכל, הוא גוזר הכל, חוץ מאשר איזשהו מרחב מחייה לבן אדם. אבל אין קשר בין היות האדם צדיק או רשע ובין הגזרות האלוקיות. כל מנהל הפירושו של דבר, הוא החכם, הוא היודע, מה שהוא עושה זה נכון, ולא לנו לבלבל לו את המוח אם כך או כך. אין אצל המוסלמים לבקש מאלוהים. לא, מי אתה? אתה יכול רק ליפול ארצה ולהשתחוות לפנה ולהגיד, אני כלום, תעשה איתי מה שאתה מבין. כן. לא, יש לך בחירה חופשית לעשות טוב, לעשות רע, אבל אתה לא שנה אצל הקדוש חום אם בתמורה הזאת תקבל שכר או לא תקבל שכר. הוא יחליט אם טוב שתקבל שכר או לא תקבל שכר בלי קשר למה שאתה עושה. אתה לא יכול להשפיע עליו. לכן התפילות שלהם זה לא בקשות, אין להם בקשות כמו שבתפילות שלהם. זה הכל רק יש את החוויה. וואלה, אכבר, גדול, ענק, אנחנו כלום, וואלה, תעשה מה שאתה רוצה. זה התפיסת עולם. מול כל תפיסות השקר הללו מציב הרמב״ם את עמדת תורתנו הקדושה ביחד למושג ההשגחה האלוקית, ומן השחור יובחר לבן, יובה מן השחור יוכר הלבן. לכן אני הבאתי את השיטות האחרות, והתורה אומרת את הדבר הבא. ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, והמהות של צלם אלוקים, דפדפו בחוברות בשיעור שקיבלתם באלף אלול או בבית ג' אלול, כך מסביר המלבים, כך מסביר המשך חוכמה, כך מסביר המחל. מהות הצלם אלוקים זה כשהאדם, האלוקים ברא את האדם בצלמו, נתן לו בחירה חופשית. נכון, הטבע כולו, תחתונים ועליונים, דומם, צומח וגם מלאכים ושרפים, הם פועלים על פי השגחה, על פי גזירה אלוקית, על פי הכוונה אלוקית, אין להם בחירה חופשית. עכשיו שימו לב, בנקודה הזאת הרמב״ם מסכים עם אריסטו ש לדומם ולצומח ולחי אין השגחה פרטית. אם החתול טרף עכבר או שלושה עכברים, זה מקרי. אין על זה השגחה פרטית. יש השגחה על העולם שיהיו החתולים ויהיו עכברים. ויהיה איזון בטבע. בריאה כוללת של המציאות הפיזיקלית, הרמב״ם מתקרב לשיטתו של אריסטו, שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם חוקים שמסבירים את מה שנקרא ההשגחה על המין, כלומר שמירה על העולם שיתקיים ויתפתח לפי הסדרים שהקדוש ברוך הוא חקק בעולם. כך גם הרמב״ם מסביר את האיסור של כלאיים או הרבעת כלאי בהמה, לא לפגוע בסדרים שהקדוש ברוך הוא סידר על פיהם את העולם. לא ליצור מציאות חיים שונה מהחוקים, מההשגחה האלוקית, מהסדר האלוקי שריבונו שלנו ברא את העולם. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה חופשית, יש שכר ועונש. כלומר, האדם בבחירתו, אם הוא צדיק, הוא מעורר את מידת החסד והרחמים האלוקיים לחול בעולם, ואם הוא רשע, הוא מעורר את מידת הדין והאיסורים לבוא בעולם. ההשגחה האלוקית, אומר הרמב״ם, היא השגחה פרטית, ובזה הוא סותר את אריסטו שאמר אין השגחה פרטית, והרמב״ם אומר יש השגחה פרטית אבל רק על הבן אדם. יודעים, הרמב״ם גם מזכיר את זה, יש בראשונים כאלה שאומרים שיש גם השגחה על בעלי חיים פרטית. הרמב״ם דוחה אותם ואומר, הם התבלבלו, למדו מהמותעזילה, אין השגחה פרטית על בעלי חיים. אבל נדמה לי בספר חסידים, הוא מביא שיש ראשונים שסוברים ככה. לא זוכר אם זה בתוך הספר הייתי או בהערות למטה, אבל שם אני ראיתי פעם שיש שיטות בכל זאת ראשונים שחולקים על הרמב"ם הנקודה הזאת ואומרים שרחמיו על כל מעשיו, פירושו של דבר שיש גם השגחה פרטית על בעלי חיים, אבל הרמב״ם שיטתו שאין השגחה פרטית על בעלי חיים, כלומר בנושא של הדומם צומח חי הרמב״ם מסכים לשיטתו של אריסטו שיש השגחה על המין, אבל כמובן בדבר הכי חשוב וזה היחס לבן אדם, הרמב״ם אומר שלושה דברים: א', יש לאדם בחירה חופשית, ב', יש השגחה פרטית על כל מעשה ומעשה שעושה קורה לאדם, ג', יש יחס בין ההשגחה הפרטית ובין הבחירה החופשית. כן, אלם עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אלם מונה ואין עוול צדיק וישר הוא, פירושו של דבר שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הכל על פי מה שראוי לאדם, על פי מידת הצדק והיושר. כן, אמור להתקן בפרה, לא, אין שום השגחה פרטית על בעלי חיים. הצורה שבה הצגת את הדבר הוא כבר קצת בעייתי, כי אתה אמרת נגזר עליו למות, והנה בגלל שכר הוא לא מת אלא רק נפצע. אין דבר כזה נגזר עליו למות, זה הסוגיה של היום, האם יש מיטה בלא חטא, ואין מיטה בלא חטא אומר רב עמי, ואומנם הגמרא דוחה אותו, זה בדיוק הדף של אתמול, הגמרא דוחה אותו ואומרת, משה ואהרון, יש כאלה שאומרים שהם מתו לא בגלל חטאם, אבל ארבע מתו בעטיו של נחש, אמרם, ישי, בנימין וכלאב, אבל אומר שהתוספות, בסדר, זה ארבע אלה. אבל חוץ מארבע אלה, כי אדם אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, אין דבר כזה נגזרה מיטה, אין מיטה ולא חטא. זה חידוש עצום, כי זה אומר, מה זה נקרא יש מיטה ולא חטא? שיש אנשים שלא חטאו שום חטא בחייהם, רק מה, כיוון שנכנסה מיטה לאדם הראשון, אז גם הם מתים. אבל מהגמרא משמע שהמסקנה היא, אין דבר כזה. חוץ מארבע אנשים לא היו דוגמאות כאלה בעולם. המיטה היא באה לעולם בעקבות החטא. איך אדם ימות? מתי? או הסוגיה שתכף נדון בה, האם יש איסורים בלא אבון או אין איסורים בלא אבון, שזה שוב סוגיית הגמרא בדיוק בשבת דף נ"ה, זה עוד נדון בהמשך. כן. אז ודאי שמה שנגזר עליה זה לא בגלל איזשהו חוק טבע, אלא בגלל שכר ועונש, או נקרא לזה באופן יותר רחב, בגלל חוקי הצדק והיושר האלוקי. אלא, רגע, אחרי שנגזר, יש שלב שאדם עדיין לא נגזר, יש עליו סכנה, יש עליו מה שנקרא כתרוג גדול, אבל לא נגזר עליו. ויש שלב שנגזר עליו. כנראה, או זה מה שנראה מחז"ל, שברגע שנגזר על אדם, יש על זה סימנים. כל זמן שלא נגזר עליו, אדם הרי הוא מרכז הבריאה. כל הבריאה מסתתר סביב האדם. אז אם אדם הגיע למצב שנגזר עליו, זה עצמו גורם לסימנים שיופיעו. עכשיו, למה נגזר עליו? זה בגלל צדיק, אל אמונה ונה ולצדיק ישרו. כלומר, בגלל סדרי המשפט שתכף נדבר עליהם. רק שם הסיפור מסופר שלמרות שנגזר עליה כבר למות, וזה דבר נדיר שגזרה משתנה, כי יש זמן של ספק ואדם יכול לעשות תשובה, ואחרי שנגזר נגזר, ובכל זאת צדקת זילמה, אהבת החסד שלה היא שינתה את הגזרה, וזה העיקרון החשוב שהרמב״ם אומר אותו בניגוד לפילוסופים המוסלמים, שאדם יכול לשנות את הגזרה. ולכן אנחנו כן מתפללים להעביר את רוע הגזרה, ושייכנס עמנו לפנים משורת הדין, ושיגול רחמך על מעשיך. כן? כי האדם בבחירתו החופשית יכול לשנות את הגזרה. וזה בדיוק מה שהרמב"ם רוצה לומר, יש אדם בחירה חופשית, וכל מה שקורה עם האדם הוא תוצאה של מעשיו, ולכן גם אחרי שנגזר עליו הוא עדיין יכול לשנות את הגזרה על ידי מעשיו, על ידי תפילותיו, על ידי צדקותו, או לחילופין על ידי אדם אחר שמתפלל עליו. כן? אבל השאלה הראשונה, כמובן, עוד לא עניתי, זה עצם השאלה שאני תכף אורך. אתה צודק, זו השאלה שצדיק ואומר שאותו, זה תכף נדבר על זה. כן. מה? מי המוסלמים? אמרתי, אללה אכבר. לא על מה? זהו. זהו. לא. זה לא תלוי בך. מה לעשות? אללה אכבר. זה האמת. יש אומרים שיש אצלם כן מושג של שכר בעולם. בעולם הבא. כן? כמו השכר של השאירידים, 70 בתולות והרבה יין. עולם הבא מעניין. זה העולם הבא של פירי אדם הללו. בכל אופן, עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר השאלה. אומר הרמב"ם, אם כן, אני אקדים עוד ואומר, ואוסיף. אתם יודעים שהמצווה הראשונה שהרמב"ם מונה בספר המצוות, מהי המצווה? איך? אמונה בהשם. מאיפה לומדים את המצווה הזאת? מהפסוק? איפה כתוב בתורה שמצווה להאמין בהשם? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עכשיו תקשיבו היטב. הראשונים אומרים שכלול בזה שני יסודות אמונה. האחד, להאמין במציאות השם, אנוכי השם אלוקיך, והרמב"ם מוסיף בהקדמה לפרק חלק שם מניין 13 עיקרים, להאמין במציאות השם, הכוונה להאמין שאין מציאותו כמציאות שאר הנבראים, ושהיא לא גוף ולא השיגו משיגי הגוף, כלומר, ואין לו שינוי. להאמין במציאות השם, הכוונה גם להאמין איזה מין מציאות היא זו. כן? באופן כללי, אני קורא לאותו בי"ג עיקרים, הרמב"ם מונה בזה שלוש או ארבע עיקרים, שהם ביחד מרכיבים את האמונה במציאות השם, שהיא נכללת הביטוי אנוכי השם אלוקיך. אחר כך יש את האמונה אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זו האמונה בהשגחה אלוקית. אני לא רק בראתי שמיים וארץ והלכתי לישון ועכשיו העולם מתגלגל. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני רוצה שתזכרו דבר מאוד מאוד יסודי. אתם תראו הרבה פעמים בספרי פילוסופיה או בספרים חילוניים, יש מושג שנקרא אלוהי אריסטו, או יש כאלה קוראים לו אלוהי איינשטיין, כי איינשטיין אמר אני מאמין באלוהי אריסטו. להאמין באלוהי אריסטו פירושו של דבר, או נגיד בנוסחה איינשטיינית, יש אלוהים, אבל הוא שם 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 שם, הוא לא מתערב פה בעניינים, וכיוון שהוא לא מתערב בעניינים שלי אני גם לא מתערב בעניינים שלו. עזב אלוהים את הארץ. המילה אלוהים זה רק ניסיון לתת לי תשובה איך זה שהעולם כל כך יפה, כל כך מסודר, כל כך חכם, כל כך שיטתי. הרי אין שיר בלא משורר. אז אני אומר, אוקיי, יש משורר. אבל המשורר נמצא בקופסה. המשורר נמצא שם, 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 שם. וזה לא בשבילו לרדת להתעסק בקטנות. אין השגחה פרטית. והשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה אלוקי ישראל? אלוקי ישראל זה אלוקים שמתגלה בעולם ומנהיג את העולם, ויש השגחה כללית ופרטית. וזה העניין שהשם נקרא השם אלוקי ישראל, כי הוא מתגלה דרך הנהגת עם ישראל. מפני שהנקודה שבה אלוקים מתגלה כאלוקי ההיסטוריה, כאלוקי החיים, כמי שאחראי ולוקח אחריות ומשגיח על כל דבר גדול וקטן, איפה רואים את זה? בעם ישראל. שם השגחה מתגלה בכל תפארתה, ומשם היא משפיעה על כל החברה האנושית. תמצית ההבדל בין האמונה שלנו באלוקים ובין המושג אלוהים שתוכלו לשמוע אותו בדרכים, הרבה חילונים לא יודעים להגיד אלוהי אריסטו או לא יודעים להגיד אלוהי איינשטיין, מה הם אומרים? מה אתה חושב, אני לא דתי? גם אני מאמין שיש אלוהים. אני לא יכול לקיים תורה ומצוות, אני לא זה, אבל בטח שיש אלוהים. זה מין מושג כזה של אלוהים שהוא לא רלוונטי. אדם חי בעולם, הוא מרגיש שיש משהו מעל המציאות, הוא מרגיש שהמציאות יש לה התחלה, יש לה סוף, הוא מבין שהמציאות זה לא סתם איזה הרימה של דברים מקריים. אבל מה מבדיל בין אמונת ישראל ובין כל מיני אנשים שנושאים שם אלוהים בפיהם, אבל אין להם אמונה, שאנחנו קוראים להם אמונת ישראל, זה השגחה. אמונת ישראל פירושו של דבר, זה לא רק שהשם ברא את השמיים ואת הארץ, אלא אנוכי השם אלוקיך, אני אלוקים שלך, והוצאתיך, אותך, אותך באופן אישי, אני אדבר עליך, אל תדבל, הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עד האדם הפרטי, כל מה שקורה לך, זה מלואי. מזה נגזר היסוד השלישי באמונת ישראל, שיש תורה מן השמיים. אם הקדוש הוא משגיח על כל אחד ואחד, ורוצה לתת כאיש כמעשהו, אז שיגיד לנו מה לעשות. נכון שאברהם אבינו נעשו לו שתי קהילותיו כשתי רבנים ולימדו אותו את כל התורה כולה, והוא בעצמו הכיר את העולם והבין איך לעבוד את בורו. אבל טוב, כל אחד, רק כל אחד מאיתנו צריך להיות אברהם אבינו לפני שהוא מקיים את התורה, זה קשה. אז הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ולכן היסוד השלישי מהעיקרים זה שיש תורה מן השמיים. ולפני ראש שנה, אתם זוכרים, הסברתי לכם את שיטתו של בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, שמלכויות, זיכרונות ושופרות בראש שנה זה כנגד שלושת עיקרי האמונה הישראלית. מלכויות זה כנגד האמונה במציאות השם, זיכרונות זה כנגד אמונת ההשגחה, שופרות, אתה נגלית בענן כבודך לתת למך תורה ומצוות, זה אמונה בתורה מן השמיים. אמונת ישראל זה לא להגיד שיש אלוהים. אמונת ישראל זה להגיד שלושה דברים: מציאות השם, השגחה פרטית, ותורה מן השמיים, שאחר כך השגחה פרטית היא מתייחסת לשאלה עד כמה אתה אוחז בתורה או לא אוחז בתורה, עד כמה אתה צדיק או רשע. זה כלול בפסוקים הללו בדברים, עצור תמים פה לא ככל דרכה משפט, אל אמונה ואין עבד צדיק וישר הוא. זו אמונת ישראל, להאמין שיש בחירה חופשית, להאמין שיש השגחה פרטית, להאמין בתורה מן השמיים, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהנהגה כללית ופרטית לפי מה שאנחנו מקיימים את התורה, או חס ושלום להפך. מה שקשה זה שלא תמיד רואים את זה. והלא עינינו רואות כי יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ועלו עינינו רואות שיש תינוק מסכן, עוד לא הספיק בכלל להיות צדיק או רשע, וכבר סובר איסורים נוראים. ואנחנו לא יכולים עכשיו לברוח לתשובה של המותזילה, כי כך אלוהים גזר, אל תתערב, חוכמה אלוהית. זה המותזילה. אנחנו אומרים אל אמונה ונבל, צדיק וישר הוא. כל מה שקורה בעולם הוא צודק, הוא מוסרי, הוא על פי מידת היושר, על פי מידת הדין. לכאורה זה לא כך. האם מותר להקשות על ריבונו של עולם? מותר בכלל? מי אתה שתבין דרכי השם? הלא כי גבוה השמיים מן הארץ, גבו דרכי מדרכם ומחשבותיי מחשבותיהם. איפה היית שבראתי שמיים וארץ? אומר אלוקים לאיוב, הכל אתה יודע, על האיילה אתה יודע, זה אתה יודע, אז אל תשאל. קבל את האיסורים בשתיקה, באהבה, אל תשאל שאלות. אבל ירמיהו גם כן שואל, מדוע דרך רשעים צלחה ושם אנחנו לא פוגשים את התשובה של איוב. וגם הגברה לפני שלושה חודשים, כבר עוד מעט ארבע בדף היומי, ברכות דף זין עמוד א', משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכיך. אני מפסיק, אל תדע. אני יודע שצריך להפסיק. כן. אני רוצה רק להפסיק בשיא המתח. משה רבנו שואל לפי הגמרא בדף זין, הודיעני נא דרכיך, מסבירה הגמרא, הודיעני מדוע יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, ומדוע יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. ללמדך, הכל תלוי איך אני מסביר את הסתירה בין התשובה לאיוב ובין דברי משה וירמיהו.
גם במשה הוא לא
הסכם לגלל מחלוקת בגמרא, רק את הפיומים מחלוקת בגמרא, רב מאיר ורב יושי. באמת הקוד תלוי בניגון. אם השאלה, מה זה פה? איפה היה אלוהים בשואה? מה זה קורה ככה? מה אני אשם? מה אתה צועק? הכל אתה יודע, הכל אתה מבין? אתה חייב להבין את הכל? מה אתה צועק? יש לך טענות? בדקת טוב שאתה בסדר? מה הצעקות? בוודאי שזה לא רציני. אבל אם אדם אומר, הודיעני נא דרכיך, אני גומר, שיא המתח. אני יודע, בסדר, אני גומר. הכל תלוי בניגון. שאומר משה רבינו, הודיעני נא דרכיך, אני רוצה להתרומם, להבין את הצדק האלוקי, להבין את ההנהגה האלוקית, כי אני רוצה להתקרב להשם, כי אני רוצה להידבק בהשם, כי אני רוצה במובן של החוכמה, אין לי טרוניה, אני יודע שיש דברים שאדם לא מבין, אבל האם אתה יכול לקרב אותי לדעת את השם? אז בבקשה הודיעני נא דרכיך, זה לגיטימי, וזו הנקודת פתיחה של השיעור שלנו. כלומר, הנושא של השיעור שלנו הוא לא להתחצף לקדוש ברוך הוא ולהגיד, מה זה ככה? למה ככה? על זה יש תשובות שאנחנו מכירים אותם מספר איוב. למה, מי אתה? מה אתה? תפסיק לבלבל את המוח. אבל אם אני בא ושואל, אני רוצה לדעת את השם, והרי למדתי שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר, והרי לכאורה בעיניים שלי אני רואה דברים שנראים סותרים את זה, אז אולי הקדוש ברוך הוא מוכן להסביר לי את דרכי הנהגתו בעולם? זו שאלה לגיטימית, ואם תשאלו אותה אותי מחר ב-12, אני אהיה מוכן לענות לכם עליה.